יום ראשון, פרשת חיי סורו. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של השבוע עם סיפור נפלא שהתפרסם בגלל השגחה פרטית. הסיפור שמאחרי הנס שהראה בשטיבול הגוראי באשדוד. אז הציבול שאנחנו מדברים עליו ברוב הזין, ברחוב רבי טרפון, הוא נמצא בקרבן, מבנה טרומיש, כמובן לא מחוסן מטילים. בימים שהמצב בדרום היה מתוח מאוד, נפלו שם טילים, כל פעם שהייתה הזדקה, אז אנשים שהיו בשטיבול מיהרו למצוא מחסה באחד הבניינים הסמוכים. אחד מימי שישי נשמע הזדקה, חלק מהאברכים יצאו למחסה בבניין, כמה אברכים, ואני ביניהם מספר, השארנו יחד עם יהודי שישב בכיסא גלגלים, הגשנו שאנחנו לא מסוגלים להשאיר אותו לבד. זה לא רק הבעיה של להשאיר אותו חשוף לסכנה, אלא גם בגלל ההרגשה להישאר בודד בלי יכולת לברוח, שכולם מסביב ממהרים ברגליים הבריאות שלהם. הקרבן של השטיבול, הוא מספר, מונח על משטח בטון שיצקו כדי ליישר את השטח. בשעתו סיכמו עם הקבלן שימשיל לצקת בטון גם על אזור הפוליש, הכניסה לבית סנהדרין. למעשה הקבלן לא עמד בסיכומים, ניסו לדבר איתו, ראו שהוא משתמט בעניין, בהסכמת הציבור, החליטו לוותר, לא להיכנס לעימותים. אמרו, איזה פנים יש לבית הכנסת שנוסד על גבי חיכוכים ומריבות. עדיף לוותר על כניסה נוחה ולהרבה בסמדר שמסד על אדני הוויתור והשלום. עכשיו תשמעו מה קרה, אומר. עמדנו ליד החבר בכיסא הגלגלים, התברר שהזקה הייתה הזקת אמת. הטיל נכנס ישר לקרבן של השטיבול, חורר את התקרה, ממשיך באלכסון, לכניסה, אל השטח ההוא שהוא לא כוסה בבטון. השטח שבזכות הוויתור נשאר חולי ורח, כך שיצא, שהטיל שקע בחול ולא התפוצץ. לו היה שם בטון, הטיל היה נפגש בו ומתפוצץ, ובקדוש ברוך הוא שמר עלינו ופדע נפשנו ממוות. בליל שבת, כשהגיעו המתפללים השטיבול, ראו את כולם את הנס הגדול. החור בתקרה דיבר יותר מ1,000 דרשות. לימים הציבו שם שלט עם הכיתוב, ברוך שעושה לישראל נס במוקרים הזה. אנחנו משרים פרשת השבוע, שמורינו אדוני נשיא אלו כמעטו בתוכנו ואיס מזחוק כבו. אנחנו, יש פה דברים נפלאים מכתבה של הרב נאי, זה מוסף שבת קודש לפני כמה שנים. על השומר הערבי של חלקת חסידים בהר הזיתים, שעוד זוכר את ההלוואה של רבי יוסל רוזנבלט בצף ריצה נקטט. ספר על מויפסים, על חלומות ועל החיים, החיים בירושלים של פעם. אחת הדמות המרתקות, קוראים לו עבד סייד. הוא השומר בית הקברות של קהל חסידים. הוא נמצא כבר 70 שנה, עוד שהוא היה נער בן 13, עזר לאבא שלו מוחמד. עשה בתפקיד הזה עשרות שנים. מהטורקים, גם האבא, גם הבן, קשרו את גורליים הבית הקברות, הם ראו בזה הרבה מעבר לתפקיד, משהו כמו אמונה במילוי חובה. עד שהיה מחשב, עבד היה אנציקלופדיה חיה, לאתרי קבורה, שמות הקבורים. אבא שלו והוא החזיקו כרטסת, שיש שם אלפי שמות עם רשימת שנפטרים מקום הקבורה. השפה של עבד כמובן רבויה במושגים יהודים, הוא מציין עובדות ותאריכים עבריים מדויקים, מה שמעמית השומע משתהם מחייך ולחייך בתדהמה. שומר בעדיקות על הניקיון של הבית הקברות. הוא גאה בזה שהרבה מהמבקרים, גם בחוץ לארץ, מציינים את המצב של הניקיון באותו חלקה שהוא אחרי אליה. אז עשו איתו רעיון, חיכה הבודקה שלו, הוא צוות במרחק עין מהכניסה לבית העלמין. מיד אם כשנכנס הוא שם במים חמים על פרימוס חוסה ועם בעירה עלינה שיונקת ממיכל תחתון של נפט. המסע הזה, המחזה הזה, אומר אבנה, זה היה כבר פתיח ראוי. המסע במיני ארץ הזמן לימים טובים יותר, לפני חומת האיבה הנוראה שהורמה. אם אתה עובד כאן, אז הוא אומר, משנת תף ריש צדיק תת. מתי נפטר רב קוק ורבי יוסל רוזנבלט, אומר שניהם היו באותו שנה. רוזנבלט בחודש סיוון, הייתי בן 13, התחלתי לעבוד לצידו של אבא. ומאז לא עבר יום שלא הייתי כאן בית קברות. חבר'ה קדיש אמרו אין כמו אבא, ואני רציתי שיגידו אין כמו עבד. אני מכיר כל פינה ופינה, חשוב לי שהכל יהיה מכובד ומצוחצח. אני מאוד נהנה כשאומרים שזה שמור ונקי. הוא מספר שהוא מקבל מכתבים, מכל מיני יהודים מחוץ לארץ שכותבים שהם שמחים שהקבר של ראש המשפחה נמצא בידיים טובות והוא שמח אותו. הוא מספר שהוא כבר פנסיונר, לא נתאים לו ללכת כי בלי עבד אי אפשר להסתדר. הפועלים והשטחים שבאים לכל מיני עבודות של ניקיון ושיפוץ מרגישים שעושים את זה בשבילי. אני כאן לבד, חבר כזה שלא צריכים לבוא, כי עבד כאן, ככה היה אבא וכך גם הבן שלו עבד. אז שואלים אותו איך אבא שלו היה כל כך קשור לבית קברות. אז הוא מספר סיפור שכל כך מאפיין את הדמיון המזרחי, אבל לא פחות מככה, את היחס והכבוד שנהגו גם בחכמי היהודים. הוא מספר שפעם בלילה הוא שמע מישהו קורא לו מוחמד, ככה אבא היה מספר. כשהוא שמע מישהו באמצע הלילה קורא לו מוחמד, יש לוויה. וככה תמיד, כשהייתה לוויה באמצע הלילה, היו נעמדים ליד הגדר של הבית שסמוך לבית קברות וצועקים מוחמד. אבא היה קם לכל שעה, יוצא לבית קברות, בדרך כלל הצטרפתי אליו. אותו לילה הוא אומר, אבא שמע מישהו קורא לו, הוא יצא לא ראה נפש חיה, בטח שהוא שמע שקוראים לו. נכנס לבית קברות, ואז הוא רואה בין המצבות יהודי מבוגר, אדור פנים, עם הור מסביב לפנים. אז הוא אומר לו, מוחמד, שמור על הקברים ותחשב צדיק. אבא תמיד היה אומר שבתוך זה היה אור החיים הקדוש. אין אור חיים קודש. שהתגלה וציווה אותו על זה. טוב, איך הוא מספר? ואוכן שמר בדבקות על הקברים, וגם אני אומר עבד, גם אני עושה את זה. באמונה, הוא ממשיך לספר, הוא מוציא מכתבים, אחרי שהוא בנה הבית שלו תוספת, הפקחים של העירה רשמו דוח, אז שלח מכתב לברקת, ראש העיר, כתבתי לו, כל החיים עשיתי בשביל יהודים, ויש לי בבית ילדה חולה, בן חולה, ביקשתי שיתחשב, ושוב שיתפל בעניין. בסופו של דבר הדוח עבר לבית משפט, השופט קנסתי ב-35,000 שקל. אמרתי לו, אני עזרתי לילדים 65 שנה, אתה לא יכול לעזור לי ב-5 דקות, הוא אמר, אני לא יכול לעזור. אמרתי, טוב, יצאתי עם בית משפט, הלכתי ישר לצין של אור חיים קודש, וחצי התפללתי על מה שנגזר עליי, מאיפה אני אביא 35,000 שקל? ואז מתקשרת אליי מזכירה בעירה ואמרתי, שמעת? השופט שלך מת. אמרתי, בטח זה אור החיים קודש. מה זה עזר לו שהוא מת זה, אני לא יודע. כיצד נוצר הקשר שואלים אותו, הקשר הראשון בין אבא לחבר קדיש, אז הוא מספר שאבא שלה עושה שיפוצים, בבית של ראש חבר קדיש הספרדים, פרנס. היה לנו איתו קשר, ואז הוא הציע להיות שומר בבית המין בחלקה של הספרדים. וכך הוא התחיל שם, חלקה הקדומה של הספרדים שקבור אורחיים קודש, הרשש, ועוד, ואחרי זה לאורך שנים הוא מילא תפקיד שלו בנאמנות, בהמשך עבר לחלקה של החסידים. תפקיד הוא אומר, שאני מילאתי ועדיין הוא מילא את מקומו. אז הם שואלים אותו, מה זה שומר? אין לך אקדח, אין לך שבריה, סכין, כלום. אז אומרים לו, מה אתה רוצה שאני אלחם עם המתים? אני אשמר על הכבוד שלהם ועל הניקיון. זה מה שאבא עשה וזה מה שציבה לי לעשות. מה אני זוכר? את הסבלים היהודים שמובים את המצבות עם השיש. בסוס והגלה, הוא זוכר שהיה איזה אחד אליהו, שהיה חזק, גיבור. היינו עוזרים לו. עמוד כבן. הוא אומר שדרך אגב אצלנו ערבים גם, וגם אצל יהודים שהרבה יש שמפחדים בית קברות, אבל אני לא מפחד. אבא אמר לי שאם אנחנו מכבדים את המתים, אז הם שומרים עלינו. איזה לוויה הוא זוכר במיוחד, הוא אומר של הרב קוק, הוא מצביע לאיפה שהוא קבור, הוא אומר שהיו אלפי אנשים. הוא אומר גם שהלוויה המיוחדת הייתה של רבי יוסל רוזנבלט. החזן הכיר אותו, מסכן, נפטר בגיל צעיר, כאן חלקה עוד לפני שנפטר. מראה את הכיוון שאיפה שהוא קבור, לא שהוא בכה בלוויה שלו. איך היה הקשר בין יהודים לערבים בעבר? הוא אומר, הוא כמו אחים. אבא אבא בחגים בעיר עתיקה למשפחת פרנס, ספרדים לחפלה, הוא היה שמח, לא כמו היום. יש לו פה מוסר, פוליטיקה, רוצים לשלוט. פעם גר אומר ברומם, הקומה הראשונה ערבים, הקומה השנייה יהודים. הרבנים היו מכובדים על ערבים, היהודים היו לבושים כמו ערבים. כל הרבנים מדברים ערבית, לא הסתכלו מי ערבים מיהודים, אומר, הוא זוכר את השוק. שהיה כל יום חמישי, אפשר מוזיאון רוקפלור. רוקפלור. היו בואים באוטובוסים מכל הארץ, היו עושים מסחר, יהודים וערבים, לא כמו היום. מה הקשר עם הרבנים? אז הוא אומר שהוא ודאי, הוא זוכר שאבא היה מספר על הרבנים סלנג, והרב ביסקין, זוינפלד. שרצו לחיות בשלום, לא רצו מדינה. שואלים עוד פעם אם היה מקרים של התנכלויות לאנשים שעשו לוויות בהר הזיתים. מה שהוא זוכר זה כשאנגלים היו, הם סכסכו את יושבי הארץ אחד עם השני, בעיקר בתש"ז לפני שהם עזבו. הם רצו ליצור אווירה של מלחמה, מלחמה של אילו באילו, כדי שיצדיק את הקיום שלהם כאן. זוכר לוויה ששרפו כמה מכוניות. בזמן הטורקים שלהם יותר מחיה, אמר שלא היה טוב, היה רעב. מה יהיה שואלים אותו? אומר, עבד אומר, משיח יבוא, המתים יקומו, נו, אז מה עבד יעשה? עבד ילך הביתה. אנחנו משחררים דברים, כל העם, מטיב הקהילה, שתפרסם בהם האחרונים. אחד מספר חברה שמייצר תרופות אלטרנטיביות, משולבות, שעומדים תחת פיקוח של משרדים שונים. לפני כשבוע הוא אומר, נתקע המחשב של המדבקות, שמייצר את המדבקות, שהיו צריכים להכין את המדבקות באופן ידני, לכתוב על כל תרופה את השם של הלקוח, את הסוג תרופה, את השימוש, ואיך להשתמש. ואת התרופות היו שולחים באמצעות חברת שליחויות ליד המוקש, שאומר באותו שבוע התקבל למשרד טלפון. שהגיע משלוח בלתי מזוהה לכתובת בלתי צפויה. מאחרי הטלפון נדבר את ישמעאלי. ישמעאלי שלא מבין מה שלחו לו. למה שלחו לו לכפר את הדבר הזה? אז ביקשתי שיקריא לי מה שכתוב. התברר שהרוקים נקיים מדביקות עם שום סימון. וכנראה קרה איזו שגיאה. בשליחה של התרופות לכתובת לא נכונה. ויתרה מזו, רשלות מצד העובדים שלחו את הבקבוקים בלי הוראות, זה דבר שמנוגד לחוק, אבל הוא סכן את החברה. במקביל הוא אומר, הוא קיבל גם טלפון רוטן מצד איזה לקוחה, שעוד לא קיבלה את ההזמנה שלה, הסתבר שהמשלוח שהגיע לכפר הערבי, היה מיועד לה, אלא איכשהו הגיע ליעד לא יעד. הסברת לשקרת טעות, במכנים חדש הולכים במהירות. השכן אומר, הבנתי את גודל החברה, את גודל ההשגוחה, אותו לקוחה עובד באחד המשרדים שאחראים על הביקורת על החברה שלנו. ואם היו מגיעים ככה, בכזאת צורה מרושלת ליד שלהם, היו עלולים להסתבך כאורת, כמה רחמים וחמלה, השם חמל עלינו, והסיט את המשלוח ליד אחר כדי להציל אותנו מאותה ביקורת קשה. כתוב אותו בלמי של ראש הטיבס, אולי זה יסבר אותו אפילו ראש הטבס, אז בואו נשאיר את זה ככה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, באש לראו בשבוע האחרון, אז פורסם שם אחד מימי מלחמת המפרץ, זה היה בשנת תש"א. קרה דבר מופלא, יוצא דופן. החדרה של מאור נגיד של אשים זצל, כידוע השעה הייתה קצובה על קבלת קהל, הייתה מתנהלת במשטר של קיצור מדוגבג. השאלות נשאלו בקצרה, התשובות נענו מיד, אין מקום לדבור מיותר. אלה שבאותו יום פרצה הזקה המבשרת על טיס קד נוסף שעושה דרכו מעיראק הרחוקה לזרוע ארץ וחורבן בערי ישראל. אבל יושב נכנס לחדר שלו שנאטם לפי הוראת הרשויות, יחד עם ציבור השואלים שמתכוונים להמשיך כל אחד בשאלה. ופתאום הרבה של שינה מנהגו התחיל לשוחח עם כל אחד מהשואלים שיחת ידידות. שאל לשלמה, שאל את השם שלו, שלמה משפחתו, דבר שהוא בחיים לא עשה. ואז כששאלו אותו למה הוא עשה את זה, זה הסביר. בדרך כלל באים לשאול שאלה, לקבל תשובה, אבל כשפרצה הזקה, אז הם לא יכולים לצאת מהבית, לחזור. אז הפכו לאורחים שלי, של היחיב של אחוז את האורחים. שאלתי לשלמה ושוחחתי איתם כדי שנוהגים עם אורחים. אנחנו ממשיכים יום הדילולה שמשגיח הגן הצדיק לבדוב ואפל זכר צדיק לברוך. דברים נפלאים שהתפרסמו בגדולן בחיני הצדיקים מתוך איש לרעהו. יום שישי, יספר רבו של מילר, יום שישי, כ"ה שבט, תשמ"א, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. בני היקרה, הייתה נערה צעירה, בתי שבת הייתה אמורה להשתתף בשיחה משפחתית, שהיא התקרבה מחיפה. בשבת היא הוזמנה לשאול בבית משפחת קלרמן ברכסים. כן, תאגון הצד הקבור קלרמן, שהיה ראש ישיבה. יום שישי יצא בנסיעה לחיפה, באותם ימים, נסיעה ארוכה, לרכסים, סליחה. באותם ימים התחבורה הסדירה לא הייתה בכלל, היו צריכים לנסוע ממרכז הארץ לחיפה, משם לקחת אוטובוס לרכסים. הדריכו מראש איפה זה חנה לרדת ברכסים, הרגיעו אותה שברכסים כולם יודעים איפה קלרמן גרים. טוב, האוטובוס כנוג בכפרים, חלף רק ברחובות מרכזיים, לא השילוט. ירדה מהאוטובוס והתחילה לחפש, אין נפש חיה, דבר שכל המתעובדים באחרונות אחרונות. באחרונות אחרונות לשבת קודש, השם שלך בשקה, בנוסף התקדרו השמיים בענני גשם. והנה כבר התחיל לשמוע קבול השמס מבית הכנסת של המקדים עם פלאג המנחה. אוי ואי, עד כמה רחוק בית המשפחה המערכת, היא כבר הייתה בלחץ, מים עמוק כאן. נערה צעירה שלא רגילה לנסוע בנסיעות בין עירוניות. התחילה לטפטף גשם, התחילה לזלוג דמעות, והנה אפילו מטריה לא היה לה. ואז הוא ראה איזה איש שדור פנים, מראה אצילי, פנים קורנות טוב, רבבת הבריות. מה אפשר לעזור? סיפרה לו שהתחלתי לבית משפחת קרלמן. פרס מעלה את המטריה. כל הדרך הריף עליה דברי עידוד וחיזוק, אחרי שהוא שם לב למתח שנמצאת בו. הגיע הביתה, עלה במדרגות האבן, נקש בדלת והכריז, שלום, הבאתי לכם את האורחת שלכם. אתם חזר ללחיהו, ללחיים שלה. אחרי שאליהו נובי, עזב, אמרו לה, את יודעת מי ליווה אותה? זה הרי המשגיח, אז אני עשה לי כבר יפה בכבודו ובעצמי. כמה חסד אמרו לך במעשה הזה? הוא עוד היה בן 89, הוא עבר כבר את ה-50, הרגיש נוח במעמדו על לבות נערה צעירה ברחוב, לפרוץ להם מטריה, להרגיע אותה כל הדרך. זה לא מתאים היו חושבים אחרים, יוצאים את זה חובה בהכוונה כללית. אז זה בסגנון קלרמן, אחי, שמאלה, ימינה, ישר עד הסוף, מדרגות. היו כאלה שיגידו שזה פגע מכבוד התואר, שמנהל רוחני אינה ככה, מקסימה לנגוש באחד הבתים ומגש מישהו אחר שלבה אותו. אבל רבינו רב דוב יפה היה אציל במידותיו. הוא ידע מה שנדרש, בלי שום התחשבות בכבוד או מה אמרו הבריאות, בציעה, מצווה בשלמות, ללמד אותה עד הבית, להרגיע אותה בדברי חיזוק, אפילו להכריז על ההגעתה באוזני משפחת קרמן. רק אציל מידות כמור, ידע לגמול חסד במקסימום, לא במינימום. ואנחנו ממשיכים יום הדילולה, יום חמישי שעבר, חל יום הילולה שער, וכל שעולה בעל האיסור מדרך אותה לתברוך. ספר תולדות של מורן הגרש ווזר, וצלה שם מייסים עפים על אברך שקיבל על עצמו, להגיד את כל ספר תהילים על הציון שלו בצפת, לשירת ביתו שהתבגרה ולא מצא זיווג, יצא עם אשתו לדרך, התחיל לרדת שלג, האישה חזרה לבני ברק, אבל בעלה לא ויתר, המשיך. כשהוא מגיע לבית קברות, לא יכול לאתר את המיקום של הקבר בגלל השלג, ואז הוא מבחין לרחוק מיהודי. שעומד ליד הציון קורא תהילים, מצטרף אליו, אמר את כל התהילים. וכשהוא רוצה לחזור, אז הוא כבר לא יודע איך להגיע מתחנת אוטובוס, הכל שוב היה מחוץ לו שלג. לא יודע שעמד לידו, התנדב בשמחה לעבוד אותו. כשהגיעו לתחנת אוטובוס, אבל הוא רצה להודות לו, אבל לפלא ופלא הוא נעלם, לא צריך למצוא אותו. כשהגיע הביתה, הוא סתר לאשתו, מה שקרה לו, אמר לו שכנראה זכה לגילו אליאנובי. האישה אמרה, שום נעלם בזרזות. אברך ניגש לרב רוזנר, סיפר לו. הרב רוזנר אמר לו שלא ייכנס לדמיין, יעשה כנראה משום היסטורי, יזדרז, נכון לא ראה אותו. כמוחד בבוקר, נשמעו דפיקות בבית. בבית של אותו אברך, משנפתחה הדלת, עמד שם שליח מיוחד, נשם הרב רוזנר, שבתשע אברך יבוא אליו. שהגיע, התנצל הרב רוזנר על זה שהוא אמר שכנראה מדובר באדם זריז. אמנם אומר, זה לא היה אליהו נובי, אבל אני רוצה לבשר לך, זה היה רב לייב על האיסורים בעצמו. הוא מספר לו שהלילה נגלה עליי בחלום, ואמר לי, אני רבלי בעל היסורים, עצמי, שהייתי עם אותו עורך וכל הזמן אמרת עליהם, כי לא רציתי להשאיר אותו לבד ביום שלג, עד הציון שלי, וליוויתי אותו עד התחנה. לך ותגיד לו שהתפילה שלו התקבלה, ובחודש הקרוב, הבת שלו תתארס. ככה באמת היה. הוא בא בספר ולא שבט הלוי, שנודע כספר אמין, בכלל קרובי הרב עוזר, ידעו לא לעבוד את סיפורים כזו, אלא אם כן היו בטוחים באמינותם. זה התודות לספר הבית היהודי, הרב משה מיכאל צורון. שקטה. זה גם הובא במאמר של הרב ישראל פרידמן במגזין במה, בזמן האחרון. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוך הרבותיי. אנחנו עושים בשעה טובה בסימן תוך ומי סעיף א', חמץ שהושלח לים, והים שב ופלט אותו. אז נאמר בתורה, תשביטו סורם בתיכם, פרשו חז"ל, שבכל דבר שאתה יכול להשביט אותו, אפשר לשרוף, לפורר, לקרות פורם לרוח, להשליך לים או לנער, בית הכסף. אם הוא שרוף אותו לפני זמן האיסור, מספיק שהוא ישרוף אותו עד שפסל מאכילת כלב, אבל אחרי הזמן שהאיסור צריך לשרוף אותו עד שיהפך לפחם. להשליך אותו לים או לנער, יש אומרים שצריך לפורר אותו תחילה. מחשש שימצאו אותו נושא ספינות. תועץ בהם לפני שהוא התפורר, יש להחמיד כדבריהם. חומץ קשה לכל הדור צריך לפורר אותו, ואם היה אפשר בפלט, חמץ, אז יש מי שהסתפר, כי מחל החמת הבור על בעלי החומץ, ושבו הוא שהשליך לים, הרפקה הביילוס שלו. במיסי בפסוח מובא דעת רבי יהודה, שאין בו חמץ אלא בשריפה, כדרך נויסו, בבשר הקודשי. ויש בראשון עם ארבע דעות, יחס כזה זמן הדברים נאמורים. האם כל 30 שלפני הפתח אפשר כן כבר תוצאות הביאו, או רק מתחילת השעה השישית, מערב ערב פסח, עכשיו זה עשו בנם ודרבונן, או מחצות היום, שערב פסח, עכשיו זה מדאורייתא, האיסור הנער, או בשבעת ימי הפסח. וכיוון שיש מהראשון יש בסכים כדעת רבי יהודה, אז נהגו כל קבוצות ישראל להחמיר, ולבאר את החמץ שנותר בערב פסח, דווקא בסופה, למרות ששורב אותו לפני זמן עשו. אם הוא צריך חמץ ברשותו אחרי הזמן, שיש לו חמץ בדל, צריך להחמיר לכתחילה לבאר אותו דווקא בסופה. נהגו לעשות זה ביום ערב פסח, כדי לא יש לו רוצה הקרבונות שהשרפה והיה מלבד, וגם כדי שהשרפה תהווה תזכורת, תביטו לחומץ, כפי תחילת זמנית. מי שיש לו ערבות מחג הסוכות, משתמש לו לשרפת חמץ, כי ראוי לקיים צבא בחמץ שלו הקירוב במצווה. אין לבדל את החמץ אלא אחרי השרפה כדי שיקיים את מצוות הביאור, וחמץ ששייך לו, וכמוכן אין לשפוך נפט על החמץ לפני השרפה, שלא ייפסל מאכילת כלב לפני שידבר בשרפה. יש אומרים שאפשר לשפוך מעט נפט כיוון שהוא מתאדה, לפני שהחמץ עצמו נשרף. יש מאחרונים שכתב שעל פי מנהגו, לקיים מצוות ביאור דווקא בשרפה, נדרשת שרפה בעצים דווקא ולא בגז וכדומה, ויש חוק. עד כאן בניין דפיים בלוח שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו יום חמישי. מי שיצא לדרך בערך פסח, ונזכר שנשאר לו בבית חמץ, צריך לחזור הביתה ולבאר אותו. אבל אם קמו את החמץ פחותה, כביתה, לא יצליחו את החמץ לחזור ולבאר אותו, ומספיק שהוא יבטל את החמץ. אם קמו את החמץ פחותה מכזית, בכל מקרה לא צריך לחזור, ויש שמחמרים בדבר. מי שעשה יישא מכם אחורה כדי לאבות מן המצא, ולפני שהספיק לאכול אותה התקלקל התנור. גם בשעה שכבר לא ניתן לבטל חמץ, אז הוא יכול לבטל את היישא הזאת כל עוד לא החמיצה. מאחר הוא ביטל אותה, הוא לא עובר אליה ביסוד הרייסא. אבל אחר שהחמיצה, חובה לבאר אותה מחשש שבו לכל תחת. פליג מהימים אחורה נדחה בקצרה מה שלמדנו באותו יום. באיזה מקרה מותר לאדם להסתובב בכל העיר שנמצא בה, למרות שהיא מחוץ לתחום שלו. לדעת השולחן ערוך, הרב עושה עירוב תחומן בתחום של העיר שלו, הוא לא רשאי להתרחק יותר מ-2,000 אמה במקום העיר. אבל לדעת הרמ"א, אם שעה בעיר בזמן מנשמושס, ואפילו גם לנבא, או בעיבור של העיר, נחשבת כל העיר עבורו כ-4 אמה. הוא רשאי ללכת לכל אורכה ורחבה של העיר, גם למרחק שיותר 2,000 אמה במקום העיר. יתרה מזו, כפי שכבר למדנו בעבר לדעת הרמ"א מדידת חום העיר מבוצע תמיד, במרחק של 70 אמה ושני שלישי אמה מקצה העיר. המרחק הזה הוא נקרא עיבור של העיר. ולכן בנדון שלנו, גם אם מקום העירוב רחוק יותר מ-2,000 המקטעל, זה שהוא בתוך 2,000, בתוך 2,000 של העיבור של העיר, אז העיר יחד עם העיבור נחשבים כ-400. גם בטרם שאולן בעיר, הוא אכל בעצודת שבת, יצא מן הלב במקום העירוב, והוא רוצה לחזור אליה כדי לישון, נחשבת כל העיר כ-4. איפה אם אתה לומדב לי? כיצד נראה העובר בקטנותו? אתה נוצר האור באדם. מה הקשר בין סלדל לעובר? אתה כבר לא נושאים מעניינים, נימד להם שחת מי לידף נופן. תוכל 2, נצטר לשמת השום פי 40 הגאונים, נגדל בתורה ונרבות נחל. ולקראת סיום, חפצים בחיים, מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי, ללימוד הספר חפץ חיים. בקטעים שלי נלמד היום, ולדעת בלכות לשנורה, יפים הלוך, ההי וו, בפרד הרב חיים דוגמאות לדיבורים סתמיים שעולים להזיק הזולת. למרות שלכאורה, אין כמנה של המספר לגרום נזק. בין השאר הוא מדגיש שיש דברים שעבור בן אדם אחד לשבח, אבל בן אדם אחר זה גנאי. למשל, לספר לך שנתן 500 שקל לצדוק. אם הוא אדם רגיל, זה יפה מאוד. אבל אם הוא ביל גייט ומיליארדר, 500 שקל זה גנוג, זה בושה. עבור מוסף המפגעים, שאלה מעניינת, על אנשים שראו שפה היא נתן תחום מסוים, מצדקה, והם לא יודעים אם הוא דחוק בפורם, אם הוא דחוק כרגע, אין לו עכשיו הרבה כסף, אם אין איזה שבח, או שהוא עשיר, אם אין איזה גנאי, האם אותם לספר בסתומה, אחרי זה שפה אני עשיר, ואז מתוך כך תתפרש הגנות שלו. אז יש שכתבו להעביר רעה לאיסור, ממה שהוא בא בירושלים, שאנחנו עושה מזכיר את זה. אבני חבור ישאל להם יום מסוים קבוע להתקבל ללכת לעבודת המלך, הנגריה. אבי נהם איזה אחד שנקרא בר חויבה. יום אחד הוא לא הגיע, שאלו אותו למה, מה נוחר היום? אז אמרו חובצה, שזה מין ממיני עדשים שככה קרו. ואז הזכרו שהוא בר חויבה לא נמצא. אז אמרו יבוא בר חויבה תגמרו לעבודת ההנגריה. אמר זה הרבה יוחד, זה שנור בצין. אני מבש להוכיח, שלמרות שבדיבור עצמו אין כמו, אין שום גנות. בכל זאת, אני חייב לשנור. כך גם הנידון שלנו, אני אומר בצום שזה עשיר, שבזה גוף אין שום גנות, אבל כיוון שהשמים מקשרים את זה למה שאמרו מקודם, שהוא תרם כך וכך את דקה, נעשית מזה גנות בשבילו, אז זה יהיה עשיר. ולסיום רבותה התחזקות יומית, היום זה היורצייט, כמו שאמרנו, של הגוען רב דב גפל, זכר צודק לברוכה, נגיע חשבת כבר חסים לכסף חזקיהו. הוא היה אומר, שסוחר טוב, אף פעם לא מחמיץ הזדמנות, מצב של הזדמנות עסקית מיוחדת. הוא היה אומר, מתי ברוחניות יש מצב של הזדמנות מיוחדת? שקשה. כמו שאמרו חז"ל, טובה מצווה אחת בצער, ממאה שלא בצער. הם עובר ככה בעלי עובדך ובאמת. תודה רבותה להתאמת ולמצאת כיבוד הורים, גם לפעמים זה קשה, לפתור שזה זום פז עבורנו. כיוון שאז המצווה יקרה פי כמה וכמה. עד כאן דברנו להם רבותה, ישאל לכולם שכם נפלא, שבוע טוב, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכניות וגשמיות, בכל טוב סלם.